נעסוק היום בסוגיית דמסייע במחלוקת הראשונים שמובאת במרוש בסימן ג'. הראש אומר, מדברי רבינו תם יש ללמוד דעד אחד פותר מן השבועה. זאת אומרת, אדם מחויב שבועה ובא עד אחד ומעיד לטובתו, כגון מחויב שבועת מודה במקצת, ובא עד אחד ואומר שאכן הוא חייב מקצת ולא יותר, אז הוא נפטר מהשבועה, כך אומר רבינו תם. והביא מהר"ן מרוטנבורג ראיה לדבריו, מדדרשינן במסכת שבועות לכל עוון ולכל חטאת, הוא דאינו קם אבל קם לעניין שבועה. כלומר, מקור הדין הזה שעד אחד מחייב שבועה, זה לומדים מהפסוק הזה, לכל עוון ולכל חטאת לא קם עד אחד, אבל קם הוא לעניין שבועה. זאת אומרת שלעניין שבועה עד אחד נאמן. רואים מהפסוק, דלא מייתי קרא בין לחיוב שבועה, בין להיפטר מן השבועה. כלומר, הפסוק מדבר לא דווקא לחיוב שבועה, הפסוק אומר שהוא קם לעניין שבועה. זאת אומרת שעד אחד נאמן גם לחייב שבועה, וגם אם מישהו מחויב שבועה, עד אחד נאמן לפתור אותו מהשבועה. ועוד קל וחומר, איזה כוח מרובה, כוח המוזק הוא כוח שאין מוזק. הווי אומר כוח המוזק. אם כן, קל וחומר הוא. מה כשהעד מסייע למי שאין מוזק זוקק את המוזק להישבע? כשהעד מסייע למוזק, כל שכן שיפטרנו מן השבועה. אלה דברי רבינו תם, אמר מרוטנבורג, שיטת הראש, שעד המסייע פותר את המחויב שבועה, אם הוא מסייע לו, הוא פותר אותו מהשבועה. הרמב"ן חולק על זה. הרמב"ן אומר שעד המסייע לא פותר משבועה דאורייתא. הוא רק פותר משבועת המשנה, אבל לא משבועה דאורייתא. הרמב"ן נמצא במלחמות כאן, בתחילת המסכת, על הסוגיה שלנו. והוא מוכיח את זה שאנחנו אחר כך נתבונן מדברי הרמב"ן. הראש מביא עוד, או מביא בשם המהר"ן מרוטנבורג, והביא עוד ראיה מהסוגיה שאנחנו מכירים כאן בדף ד', מדגמר רבי חייא, דעדים מחייבים שבועה לשער מביניו, דפי ועד אחד. כלומר, עדים שבאים ופלוני תובע מחברו מנה, והנתבע כופר בכל, ובאים עדים ואומרים שהוא חייב 50, אז אומרת הגמרא שהוא חייב, רבי חייא אומר, שהוא חייב שבועה על השער. קל וחומר, אם מודה במקצת, בעצמו חייב שבועה על השער, אז אם עדים מחייבים אותו על מקצת, ודאי שהוא יהיה חייב שבועה על השער. אבל זאת הגמרא בלימוד הזה של רבי חייא, ואומרת הגמרא שאפשר ללמוד שעדים מחייבים שבועה על השער מפיו ומיד אחד. מפיו לבד אי אפשר, כי פיו יותר טוב מעדים. אבל מפי ועד אחד ביחד אפשר ללמוד שעדים שמחייבים במקצת מתחייב אדם שבועה לשער. זה, ואומרת הגמרא כך, ויסל כדעת עד אחד אינו פותר. זאת אומרת, אם אתה תאמר שפיו טוב מעדים, עד אחד יוכיח שעד אחד הוא אין לו את המעלה של פיו, ובכל זאת הוא מחייב שבועה. אז מבין שניהם אנחנו לומדים שעדים מחייבים שבועה לשער. ואיסל כדעתך, אומר המהר"ן מרוטנבורג, דעד אחד אינו פותר מן השבועה? לפרוך, מה לפי ועד אחד שאין מחייבים שבועה? כשאין מחייבים שבועה, אין כיוצא בהם פותר מאותה שבועה. שאם היה אחד בא ומעיד כדברי הנתבע, אינו פותר מן השבועה. וכן פיו, אם היה בא אחד ואמר אינו חייב כלום, אפילו שניים אומרים כן, אינם פותרים מן השבועה שחייב עצמו, דודת בלדין, כמעידים דמי. כלומר, פיו ועד אחד יותר חזקים מעידים. כי פיו שום דבר לא יכול לסתור אותו, וגם עד אחד, כוח כמותו גם כן לא יכול לסתור אותו. אם עד אחד מחייב שבועה, עד אחד לא פותר משבועה. זאת אומרת שעד לחייב יותר חזק מאשר שני עדים. כי אם שיבואו שני עדים ויחייבו, באים שני עדים אחרים, הם מבטלים את דברי שני עדים הראשונים. והנה בעד אחד זה לא כך. עד אחד מחייב שבועה, ואם בא עד כנגדו לפתור מן השבועה, הוא לא פותר. זאת אומרת שכוח של עד אחד לחייב, ופיו לחייב שבועה, יותר חזקים משני עדים. אז כל הלימוד של הגמרא לא נכון. אלא אם כן תאמר שעד המסייע הוא באמת פותר משבועה. אז פיו עד אחד לא יותר טובים מאשר עדים. כי גם בעד אחד, אם יבוא עד אחד לסתור אותו, אז הוא יתבטל. אז אותו דבר, שני עדים, אין להם כוח, אם יבוא עדים כמותם. נמצא שמפיו עד אחד כן אפשר ללמוד על שני עדים שמחייבים שבועה בשער. רק אם נאמר שעד המסייע הוא באמת פותר משבועה. כך מוכיח המהר"ם מרוטנבורג. הנימוקי יוסף דוחה את ההוכחה הזאת. הנימוקי יוסף אומר שהסיבה שעד מבטל עד זה לא מפני שעד המסייע פותר משבועה. זה מפני שיש לנו כלל שעד אחד בהכחשה עליו כלומו. כלומר, אם בא עד אחד לחייב שבועה, ובא עד אחר לסייע לנתבע, באמת הוא פותר אותו. אבל לא מטעם עד המסייע, מטעם שעד אחד בהכחשה עליו כלום. כשעד אחד אומר כך, והשני מכחיש אותו, אז השני מבטל דברי הראשון, והדברים בטלים מצד שעד אחד בהכחשה עליו כלום, לא מצד שהוא עד המסייע לפתור משבועה, מצד שהוא עד המבטל את דברי עד השני. אבל אם אדם חייב שבועת מודה במקצת, לא יכול לבוא עד אחד ולפתור אותו מהשבועה, או שבועה חייב שבועת הפיקדון, לא יכול עד אחד לבוא ולפתור אותו משבועה. רק אם עד מחייב, אם בא עד לחייב שבועה, אז אנחנו אומרים שהעד השני הוא יכול לבטל את דברי העד הראשון מטעם שעד אחד בהכחשה, לאו כלום. אז זה לכאורה לא מובן הראיה של מהר"ם מרוטנבורג. ואפילו, כך אומר, אני אקרא את דברי הנימוקי יוסף, מכיוון דעד אחד מכחישו, משהו הישרדות הדרישון כמאן דלייתא. ואחר כך הוא מוסיף עוד. מתחלה הוא אומר, אני מיני דבר הוא בבת אחת. ואף על פי שדנו בית דין על פי עדותו של ראשון, כדאמרינן בסוטר, עד אחד אומר נתמת ופטרוע מלשתות, ועד אחד אומר לא נתמת, הייתה שותה, כיוון דהשני הכחיש את הראשון, אין דבריו של ראשון כלום. ומטעם דעת הוא בבת אחת, כדאמרינן עתם. אבל כאן תמיד זה נקרא בבת אחת, כך אומר הנימוקי יוסף, כי כאן אין הדבר בסוטה אם בא עד אחד ואומר נתמת. ופטרנו אותם מלשתות. ובא עד אחר, אז אחרי שנעשה מעשה, העד השני לא יכול לבטל דברי העד הראשון. אותו דבר, עד אחד אומר מת. במקרה שיש את איש שבא עד אחד ואומר מת בעלה, והתורה ומינה על עד אחד שאומר שמת, אז היא יכולה להינשא על פיו. והיא תראו על להינשא. ובא עד אחד ואומר שהוא לא מת, העד השני לא נאמן. כיוון שעד אחד נאמן על מיטה, אחרי שכבר נקבע דבר על פי העד אחד, לא יכול לבוא עד שני לבטל. אבל אם יבוא עד אחד ויאמר מת, ומיד עד אחד יבוא ויאמר לא מת לפני שיתירו על להינשא, אז עד אחד בהכחשה לאו כלום. בא אצלנו, עד אחד נאמן להגיד לחייב שבועה. בא וחייבו אותו שבועה, ובא עד אחר ואומר שמסייע ואומר שהוא פטור, שהאיש הזה באמת לא חייב. העד העיד שהוא חייב, בא אחר ואומר שהוא לא חייב. אומר הנימוקי יוסף, אבל כשעד אחד מעיד לחייבו שבועה, אפילו חייבו בית דין שבועה על פיו, כל שבא עד אחד והכחישו קודם שנשבע, כבת אחת הוא, כיוון שמחוסר מעשה. כלומר, הרי עדיין השבועה לא הייתה, אז זה מחוסר מעשה. אז יכול עד אחד לבוא ולהכחיש את העד הראשון. אז נמצא שהסיבה שעד אחד יכול לבטל את העד שבא לחייב שבועה, את שבא לפתור, זה מפני שעד אחד בהכחשה לאו כלום הוא. לא מפני שעד המסייע פותר משבועה. כך אומר הנימוקי יוסף. והוא בעצם מסלק את הראיה לכאורה של מהר"ם מרוטנבורג. אבל כשנתבונן, נראה שבעצם, לפי דעת מהר"ם מרוטנבורג, יש ראיה, זה תלוי בנקודת המוצא של כל אחד ואחד. הנה הטור מביא שיש מחלוקת בין רבינו יקר, הטור מביא רק את רבינו יקר, אבל בית יוסף מביא שחולקים עליו. בטור בסימן למד דלת, כתב הרב רבי יקר, הנשבע להכחיש העד, והעד ואותו שנשבע לו, מצטרפים להעיד עליו לפוסלו. זה לא כך חשיב כנוגע בעדות. זאת אומרת, עד מעיד על פלוני שהוא חייב מנה. בא נתבע, הוא מחויב שבועה, הוא נשבע שהוא לא חייב. אחרי שהוא נשבע, בא העד הזה, יחד עם התובע, בתור שני עדים, ואומרים, האיש הזה נשבע לשקר. הוא כן חייב מנה. כיוון שהוא נשבע, הוא כבר פטור. כי ככה ככה אמרה התורה. שאדם שנשבע, הוא כופר הכל, ועד אחד חייב אותו שבועה, כשהוא נשבע, הוא נפטר. עכשיו הוא נפטר, הוא לא יחייב יותר. אז אין כאן נגיעה בעדות. אומר רבינו יקר, שהנשבע להכחיש העד, העד ואותו שנשבע לו, מצטרפים להעיד עליו לפוסלו, דלא חשיב כנוגע בעדות. כנוגע בדבר שכבר נשבע לו ונפטר ממנו. הבית יוסף מביא את תשובות הריבש, שהוא חולק עליו. ועיין בתשובות הריבש, מביא שם את דברי הרשב"א שכתב בתשובה, והיא כתובה בתשובות לרמב"ן, שנשאל על זה שאמרו משמו של הרמ"א, דלא אמרו נקרא רק את מה שנוגע לענייננו, זה דפוס אחר. והשיב, כיוון שמנתו תורה להכחיש עד אחד, עוד לפני כן, כיוון שמנתו תורה להכחיש עד אחד, שוב אין אותו העד נאמן לפוסלו מחמת שבועה. ושכל שעידו עליו בין עד גזילה, בין עד גזילה, בין נגזר, אם העידו עליו לפוסלו, כל שלא נשבע נאמנים. אפילו שני גזלנים נאמנים בפגין הדיבורה וכו'. והביא כמה ראיות לדבריו. זאת אומרת, הוא אומר ככה. מאחר שהוא נשבע, והתורה האמינה לשבועתו, לא יכול להיות שעכשיו יבואו עדים ויגידו אחרת. ויגיד העד הזה שהוא חייב אותו שבועה, יבוא ויגיד שהאדם הזה הוא נשבע לשקר. התורה אמרה שכשהוא שבע הוא נאמן. יתר על כן, הבח מביא את הדברים קצת יותר באריכות. מה? אם שיבואו שני עדים אחרים, על מה? על אותו עניין? הוא לא מדבר. הוא מדבר, נותן דוגמה. אם בא עד, עד אחד חייב אותו שבועה, והוא נשבע. בא עד אחר וחייב אותו שבועה על דבר אחר, והוא גם נשבע. באים שני העדים ואומרים, האיש הזה הוא נשבע שבועות שקר. לא מאמינים להם. אפילו באים שני עדים, לא יחד עם התובע, אלא שני עדים, שהם העידו שהוא חייב שבועה, והוא נשבע. אני קורא את לשונו, ממילא שאני מוצא את זה כאן, ועדין דים צבעו שניים בזה, בין בזה אחר זה, בין בבת אחת, ונשבע להם, אינו יכול להצטרף יחד ולפוסלו, זאת אומרת, בכל מקרה שעד נשבע, שהאדם נשבע נגד העד, העד לא יכול לבוא להעיד נגדו ולומר השבועה היא שבועת שקר. כי התורה האמינה אותו. מה סובר רבי יקר? הרי באמת התורה האמינה לו. יש כאן כנראה מחלוקת מה הכוח של השבועה, מה התפקיד של השבועה. רבינו יקר מסביר שהתפקיד של השבועה זה בעצם לא לברר את האמת, אלא כיוון שנוצר כאן תביעה חזקה, כגון מודה במקצת שהתובע יותר נראה צודק מאשר הנתבע, צריך הנתבע להשיב תשובה חזקה כנגד זה. והתשובה החזקה שהוא נתבע להשיב זה להישבע. וזה מין, זאת אומרת, אי אפשר לחייב אותו ממון, אבל מחייבים אותו שבועה. זה מין חוב תשלומי כזה, שהוא צריך לשלם על תביעה חזקה, שלכאורה נוטה לצד לצידו של התובע. זה במודה במקצת. בכל מקום שהתורה חייבה שבועה. אז כשהנתבע מחויב שבועה, מפני טענת התובע היא טענה חזקה, והנתבע צריך להשיב על זה. אם הוא נשבע, זהו, אין מה לעשות. הוא נשבע, הוא נפטר. לא שאנחנו בטוחים שאם הוא נשבע, סימן שזה נכון, הוא באמת סימן שזה פטור, אבל לא יכולנו לחייב אותו יותר מאשר שבועה. כי אין כאן שני עדים שמחייבים אותו ממון. יש כאן רק עד אחד. יש כאן איזו מציאות כזאת מסופקת, שהיא יוצרת מחויבות או לנפקד או למודה במקצת להשיב תשובה שתספק, והתשובה שתספק היא שבועה. אבל אנחנו לא בטוחים שאחרי שהוא נשבע, לא בטוחים שהוא אמר אמת, לא יודעים מה הוא אמר, אבל לא יכולנו לחייב אותו יותר משבועה. אתה אומר אמת, תשבה, נשבע, אין מה לעשות יותר. ולעומת זה, לדעת הרשב"א שמובא הריב"ש, שמובא כאן בבית יוסף ובבא, כשאנחנו מחייבים שבועה כדי לברר מה קורה, מה האמת, יש לנו כאן ספק, מחייבים שבועה. כשאדם נשבע, אנחנו כנראה שככה נכון. מובן שאם יבואו שני עדים אחרים ויעידו שהוא כן חייב ממון, אז הוא צריך לשלם אחרי שהוא נשבע גם כן. מכיוון ששני עדים זה עוד כוח יותר חזק משבועה. אבל השבועה תפקידה לברר. הווה אומר שהעד הוא יוצר ספק, אם זה עד שבא לחייב שבועה, או מודה במקצת נוצר ספק, ובא השבועה ומבררת את הספק. ועכשיו אנחנו יודעים שהוא באמת לא חייב. אם זה השבועה מבררת את האמת, אז אי אפשר אחר כך שיבוא עד ויגיד, סליחה, השבועה הזאת לא נכונה. הוא לא יכול להגיד את זה. התורה מאמינה לשבועה, כי השבועה היא ביררה, מה קרה כאן? אז מה אתה עכשיו הולך לספר סיפורים אחרים? אבל לפי רבי יקר, השבועה לא ביררה, לא בטוח לנו שהוא אומר אמת, אבל לא יכולנו לתבוע ממנו יותר מזה. חוב השבועה הוא מין חוב תשלומי כזה, לתביעה חזקה שהיא מחייבת תשובה חזקה. התשובה החזקה, זה שבועה, זה מה שאנחנו יכולים לחייב אותו, לא יותר מזה. אבל אחרי שהוא נשבע, אנחנו נשארים באותו ספק כמו קודם. בא העד ואומר שהאיש הזה שקרן, מאמינים להם. זאת המחלוקת ביניהם. ויכול להיות שזאת המחלוקת בין בין הרב רוטנברג, רבנו תם והראש, לבין הרמב"ן וקדילי. מה התפקיד של השבועה? אם השבועה מבררת, והשבועה היא רק תשובה, תשובה חזקה, כפי שאני אומר, לטענה חזקה. אמרה מרוטנברג אומר שהשבועה היא לא מבררת. השבועה היא חוב, אדם חייב לשווה, כי אי אפשר לחייב אותו מהמון, אי אפשר לפתור אותו מכלום, אנחנו מחייבים אותו שבועה. כמו שעד אחד יש לו כוח לחייב שבועה, עד אחד יש לו כוח גם לפתור מהשבועה. זה אנחנו לומדים מהפסוק, זה אנחנו לומדים מהסברה, כי אם אפשר לחייב את המורזק, אז כל שכן שאפשר לסייע למורזק ולפתור את המורזק. הרמב"ן אומר, העד הוא יוצר ספק. העד לא יוצר חיוב ברור, חיוב של שבועה, שנקרא חיוב של שבועה. השבועה תפקידה לברר. זאת אומרת שמקודם מהבירור אנחנו לא יודעים מה הדין, מה המצב, אנחנו מסופקים. כיוון שאנחנו מסופקים, אנחנו מחייבים שבועה כדי לברר מה האמת, מה העד, העד שמחייב שבועה, הוא בעצם יוצר ספק. וכל מקום שחייבים שבועה מהתורה, יש לנו ספק אם האיש הזה חייב או פטור. והתשובה, התורה אומרת, הוא ישווה, ואז אנחנו יודע מה נכון. אם הוא באמת חייב או פטור, אם הוא ישווה, סימן שהוא פטור. עד אחד לא יכול לסייע לפי הרמב"ן. מה הוא יסייע? עד אחד לא מברר. עד אחד הוא יוצר ספק. עד אחד מחייב שהוא יוצר ספק. בא העד השני ומעיד כמו הנתבע. הוא מחזיר את נוצר ספק מול ספק. נשאר לנו ספק. לא יודעים אנחנו. השבועה מבררת. אנחנו רוצים לדעת מה קורה. והשבועה היא מבררת. העד לא מברר. על כן אומר הרמב"ן, אל תקשה אם עד יכול לחייב שבועה, כל שכן שיכול לפתור שבועה. עד אחד יוצר ספק. השבועה היא מבררת. והעד אחד שמסייע, הוא לא יכול לברר. הוא יכול ליצור ספק בלבד. על כן, עד המסייע לא פותר. אבל אם אתה אומר שעד אחד לא יוצר ספק, הוא יוצר חיוב. אם הוא יכול ליצור חיוב, הוא יכול גם לסלק את החיוב. לפתור מהחיוב. זה נקודת המחלוקת ביניהם. לפי זה אנחנו יכולים להבין גם את הראייה של המהר"ם מרוטנברג ומצד שני את הדחייה של הנימוקי יוסף. הנימוקי יוסף אומר שאם בא עד אחד לחייב שבועה ובא עד שני להכחיש, אז עד אחד בהכחשה עליו כלום. אפילו שאני אומר שעד המסייע הוא לא פותר משבועה, אבל אם מחייב את השבועה זה עד, אז העד השני הוא מבטל את העד. הוא לא הולך נגד השבועה, הוא מבטל את העד. כי עד נגד עד, עד אחד בהכחשה לאף כלום. בתנאי שזה היה לפני שנקבע חיוב, נקבע דין על פי העד הראשון. עכשיו, כשעד אחד מחייב שבועה, לפי דעתו של הנימוקי יוסף, שהוא הולך כמו הרמב"ן, העד שהוא מחייב שבועה, הוא לא הכריע כאן שום דבר. הוא יצר ספק. כל עוד שלא נשבע, לא נברר שום דבר. אז על כן, עד יכול לבוא תמיד, עד אחר יכול לבוא תמיד, ולהכחיש את העד הראשון. כי עד אחד בהכחשה, לאו כלום הוא. ולכן מכאן אין להביא ראיה שעד המסייע פותר. כי כאן העד הוא מבטל את העד. מה אומר המהר"ם מרוטנברג? עד אחד הוא מחייב. הוא מחייב חיוב שבועה, לא חיוב בירור. שבועה זה חיוב תשלומי. כשעד אחד העיד שהפלוני הזה הוא מעיד עליו שהוא חייב ממון, הוא יוצר עליו חיוב שבועה. הוא לא יוצר חיוב ממון, הוא יוצר חיוב שבועה. הבית דין פסק שהוא חייב שבועה, זה כמו חיוב ממון. זה כבר היה פסק. היה פסק שהוא חייב שבועה. עכשיו יבוא עד אחד ויעיד נגדו, זה לא עד אחד בכחשה. כבר נקבע הלכה. כבר קבעו שהעד הזה חייב שבועה. אם העד הזה יכול לבטא, זה רק בתור עד המסייע. כי הוא חייב שבועה. כל מי שחייב שבועה, עד אחד יכול לבוא ולפתור אותו. אז כך אומר, זה דעתו של המהר"ם מרוטנבורג. ואם לא תגיד כך, אז כל ראיית הגמרא היא נופלת. כי אפשר להביא מפיו עד אחד. כי עד אחד אי אפשר לבטל אותו, ופיו אי אפשר לבטל, ועדים כן אפשר לבטל, עדים כנגדם. אז כל הראייה של הגמרא נופלת. על כן, לפי דעתו של המהר"ם מרוטנבורג, אפשר להוכיח מכאן שעד המסייע פותר. כי העד הראשון חייב שבועה, והוא כבר היה חייב שבועה, ונגמר הדין. איך העד השני מסלק? זה לא עד אחד בכחשה. זה רק בתור עד מסייע. סימן שעד המסייע פותר. אז זה תלוי איך אנחנו מסתכלים על השבועה. אם השבועה היא חיוב, שנגמר חיובו בפסק הדין, או השבועה, חיוב השבועה, זה בית הדין אומר, המצב מסופק, צריך לברר. לא הוכרע שום דבר. כי אנחנו לא יודעים, המצב מסופק. אם בא עד אחר ומעיד נגד העד הראשון, זה עד אחד בהכחשה, כי לא נקבע עדיין שום דבר. זה דעתו של רבי יוסף. אם אנחנו מניחים באמת שזאת נקודת המחלוקת ביניהם, נוכל להבין עוד מחלוקת שיש בין הראשונים. השולחן ערוך בסימן פי זין סעיף י' ד' זה הקצות בשח מתמצא פה בשולחן ארוך הזה. אני קצת מיושן. השולחן ערוך כותב, השולחן ערוך זה בסעיף ו', והשח עליו בסעיף י' ד', סעיף קטן י' ד', או ת' ו', הודה במקצת ועד אחד מסייעו, יש אומרים שפוטרו משבועה, זה המחלוקת שאנחנו לומדים, ויש אומרים שאינו פוטרו. והעיקר כהסברה הראשונה, כך אומר הרמה, שעד המסייע פותר. מביא השח, כתב בתרומת הדשן, סימן שין למדלת, דעד מסייע פותרו משבועה, אפילו במודד מקצת ושבועת השומרים, או אפילו, או משום מודד מקצת. אפילו, סליחה, לעד אחד מסייע בפוטרו משבועה, ואפילו מודה מקצת בשבועת השומרים, ועד אחד מכחישו. כלומר, עד אחד בא ואומר שפלוני הוא חייב לאלמוני כסף. האדם הזה הוא מודה במקצת. העד אומר שהוא חייב הכל. בא עד אחד ומכחיש את העד שאומר שהוא חייב, העד אומר שהוא לא חייב אלא רק מה שהוא הודע ולא חייב הכל. עד מכחיש עד, ויש כאן מודה במקצת. זה יכול להיות במקרה שמודה במקצת, יכול להיות גם באופן כזה של שבועת הפיקדון. כן? עד אחד אומר שהוא חייב ממון בשבועת הפיקדון, לא צריכים אותו בשביל השבועה, כי אדם חייב להישבע אם אדם לקח פיקדון, ועכשיו הוא טוען נאנסו, או טענה אחרת, אז הוא צריך להישבע. עד אחד בא ואומר שהם לא נאנסו, שאתה חייב לשלם. עד אחר בא ואומר, אני ראיתי שנאנסו, לא צריך בכלל להישבע. מה הדין? אומר התרומת הדשן, עד אחד מסייע פוטרו משבועה, אפילו עד אחד מכחישו. השח חולק על זה. השח אומר, עד מעמידים מול עד, ואחד מבטל את השני, ונשאר חיוב השבועה. יש שבועה של מודה מקצת כאן, יש שבועה של, או שבועה של פיקדון, אז הוא חייב להישבע. לכאורה, נקודת המחלוקת שלהם, זה בשאלה שאנחנו, במחלוקת הזאת שאנחנו עוסקים עכשיו. תרומת הדשן אומר במפורש שהוא מתבסס על דברי הראש, הוא מרחיב את הדברים מאוד מאוד, תרומת הדשן בפנים. הוא אומר, כיוון שעד המסייע פותר משבועה, מה אכפת לי מאיזה סיבות הוא חייב שבועה? הוא חייב שבועה מצד עד אחד שבא מחייב אותו, וחייב שבועה גם מצד מודה במקצת. אז משני צדדים הוא חייב שבועה. עד המסייע פותר משבועה. אם הוא חייב משני צדדים שבועה, הוא לא צריך להישבע פעמיים. הוא חייב להישבע פעם אחת. עד המסייע פותר משבועה. אז אם יש עד נגד עד, והוא חייב שבועה בלי העדים האלה גם כן, אז הוא חייב משתי סיבות שבועה, מפני שעד אחד בא ואומר, אתה חייב כסף, הוא צריך להישבע להכחיש אותו, וגם הוא מודה במקצת, הוא צריך להישבע שהוא באמת חייב רק במקצת ולא יותר. בסדר, אז שבועה אחת תפתור אותו. עד המסייע, כוחו כשבועה. אז אם הוא בא ומסייע לעד, לנתבע, אז הוא פותר אותו. כך אומר תרומת הדשן. השח חולק, והשח אומר, לא, יש כאן עד אחד בהכחשה, הם מכחישים זה את זה, אז זה אחד מבטל את השני, נשאר לו בידיים, בכל זאת חיוב שבועה. אם אנחנו נגיד, השח הולך לפי הדרך השנייה, שהשבועה היא צריכה לברר. עד המסייע הוא לא מברר. אז אם אנחנו נגיד שעד המסייע לא פותר, אז בכלל, ברור, אז רק עד אחד יכול להיות בהכחשה, אז אחד מכחיש את השני. אני אפילו השח אומר את דעתו לפי מן דאמר שעד המסייע פותר, אבל הוא כנראה סובר שעד המסייע הוא איך הוא פותר, לא מפני שהוא כוחו כמו שבועה, הוא מחזיר את הספק בחזרה. מדוע היו חייבים להישבע? מפני שהיה לנו ספק שיצר אותו עד אחד, או הוא נוצר בגלל מודה במקצת. העד שמעיד נגדו הוא מחליש את הספק. הספק גרם לנו לחייב שבועה, אז העד מעיד נגדו ואומר אחרת, עד המסייע הוא מחליש את הספק, לא שהוא בא ככוח שקול כמו שבועה, הוא מסלק את החיוב השבועה, כי כבר אין חיוב שבועה גמור, כי יש כבר עד נגד זה. אבל לא יתברר לנו שום דבר, על ידי העד הזה שהוא לא אין כוחו כשבועה, הוא לא פטר מהשבועה, הוא רק סילק את החיוב שבועה. בסדר? אז עד המסייע מסלק, אם יש כאן עד נגד עד, ויש עוד חיוב מצד אחר, אז העד לא יכול לסלק את שני החיובים. אז לכן, עדיין הוא חייב שבועה, או יותר פשוט, כי כל הכוח של עד אחד זה כמו עד אחד בכחשה, עליו כלום. מעניין שהמשך אומר עוד יותר מזה. השך אומר אפילו יש תרי ותרי. שניים באים ואומרים שהוא חייב מנה. שניים באים ואומרים שהוא פטור מהמנה. והוא מודה במקצת. אז אנחנו אומרים תרי ותרי כמן דלית אדמי, והוא חייב להישבע. כך אומר השך. מקשים על המקשת התומים, אנחנו לא אומרים תרי ותרי כמן דלית אדמי, שניים מעדים על שטר שהוא קשה ושניים של פשוט, אנחנו לא אומרים שמסלקים את העדים וגובים בשטר, הקצות מביא את זה וגם תירוץ. השח הוא יוצא כאן שופה מנקודת הנחה, יש לנו תרי ותרי כמן דלית אדמי, הדברים עוד לא נתבררו, התפקיד של השבועה לברר, וכיוון שהדברים לא מבוררים, באה השבועה ותברר לנו. אם כי יש קצת להקשות על זה משתתו של השב שמטתה, שאומר שבמקום שיש תרי ותרי, אז בירור לא מספיק. חזקה יכולה, אנחנו פוסקים על פי החזקה בספיקות, אבל אחרי שיש תרי ותרי, אין לך בירור יותר גדול מזה, ואז אי אפשר להסתמך לא על מיגו ולא על כל דבר שיש בו שהכוח שלו זה כוח של בירור. אבל מה?
בשבועה מה שאני מרוויח
אז מה אתה רוצה לומר? שאלה באמת מה התפקיד של השבועה, אם התפקיד של השבועה לברר כשהוא נשבע, או אם הוא לא נשבע זה סימן שברור אחרת, זה לא בירור. אם הוא לא נשבע, אדם יכול להירתע מהרבה סיבות מהשבועה. טוב, על כל פנים, דברי השח בעצמם הם באמת נושא לעצמו שיש מקום להתבונן בו. מחלוקת נוספת שלכאורה היא נוגעת גם כן להסתכלות הזאת. הגמרא בבבא מציע בפרק שני אומרת סימנים וסימנים ועד אחד יניח. הראש אומר שקודם שישבע ואחר כך יניח. יש סימן, כלומר אדם איבד אבדה, אחד מצא את העבדה, באים שני אנשים, כל אחד אומר סימנים. אנחנו לא יכולים לתת את זה לאף אחד, כי כשניהם אומרים סימנים, סימנים טובים. בא עד אחד ומעיד לטובת האחד, זה שלו. אומר הראש, ישבע, זה שכנגדו, ואחרי שהוא ישבע, יהיה מונח. אבל לפני כן לא יהיה מונח. כי קודם הוא צריך להישבע, ואחרי שהוא יישבע, אז יהיה מונח. אם הוא לא נשבע, אז צריכים לתת את זה לזה שיש עד אחד שמעיד לטובתו. הנימוקי יוסף אומר, מה פתאום יישבע? הרי לא נותנים לזה שנשבע. אז אם לא נותנים לזה שנשבע, אז מה פתאום מחייבים אותו שבועה? הוא יישבע ולא עושים כמו שהוא אמר? זה לא שייך. אני מכיר סף סובר שהשבועה היא מבררת. אם הוא יישבע, צריכים לתת לו. כי עכשיו אנחנו יודעים של מי זה. אי אפשר להשביע אותו ולא לתת לו. על כן, יניח בלי שישבע. והשח סובר שהשבועה היא לא מבררת. סליחה, הראש סובר שהשבועה היא לא מבררת. השבועה היא חיוב שאדם, יש עד אחד שמחייב אותו שבועה, אי אפשר להגיד יניח כל עוד שהוא לא ישבע. הוא ישבע, יצר, נוצר, אז אנחנו בספק, ואז אנחנו אומרים יניח. הראש מביא קושיה שמקשה עליו הרמב"ן, והוא אומר, בסגנון כזה, יש מקשים הבל. וזה במבט ראשון נראית הקושיה הכי גדולה על הראש. הוא אומר, ויש מקשים הבל, מה דאמר לקמן שומר שמסר לשומר חייו, דאמר לאט מימנת לי בשבועה, איך לא מימן לי בשבועה? והמי חייב יפטרנו שומר השני בדותו משבועתו שהוא חייב. כלומר, הדין הוא כזה, שומר שמסר לשומר, ובמה מתה, עכשיו השומר הראשון לא היה נוכח במה שקרה, השומר הראשון חייב שבועה לבעלים, אז השומר השני יכול להישבע, הוא יודע מה קרה, הוא מוכן להישבע. אם הוא מוכן להישבע, הוא גם מוכן להעיד. הוא יכול להיות עד אחד שמעיד לטובתו של השומר הראשון שקרה כאן אונס, ובאמת השומר הראשון פטור. ההלכה היא שהוא אומר לו הבעלים, את מימנת לי בשבועה, הוא לא אומר, אני נתתי לך לשמור, וממילא קיבלתי על עצמי שאם אתה תשבע תיפטר, אבל לא שבועה של מישהו אחר. ולכן אני לא מקבל את השבועה. אבל המקשים שואלים, טוב, הוא לא יישבע שני, אבל הוא יעיד. הוא יעיד, ועד אחד פותר משבועה. השומר הראשון חייב שבועה, השומר השני מעיד לטובתו ופותר אותו משבועה. עד המסייע פותר, ככה הראש סובר. אז למה לא נגיד כאן שעד המסייע פותר? ועונה על זה הראש. שבמקרה שהשומר לא יודע, הוא בכלל לא חייב שבועה. הוא חייב ממון. אבל הרמב"ן שואל, מה פירוש הוא חייב ממון? הוא חייב שבועה והוא לא יכול להישבע, אז בגלל זה הוא חייב ממון. אבל אם היה יכול להישבע, אז לא היה חייב ממון. אם הוא עד אחד, הוא בא במקום שבועה, אז יש לו עד אחד. אין לו שבועה, אבל יש לו עד אחד. והעד אחד פותר אותו משבועה, וממילא הוא לא צריך להיות חייב ממון. זה לא נהפך למחויב שבועה שאינו יכול להישבע, מפני שהעד אחד יכול לסלק את החיוב שבועה בכלל. לכאורה, שאלה מאוד מאוד גדולה. הראש אומר, לא, הוא לא, הוא מחויב ממון. אבל איך הוא יהיה מחויב ממון? הוא מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, ולכן הוא מחויב ממון. הקצות עומד על הקושייה הזאת, והקצות בא ואומר, שבפיקדון שני, אני אומר בקיצור, פיקדון, השומר בין כה וכה כבר חייב עוד לפני, ברגע שהשומר מקבל עליו לשמור, הוא מתחייב להשיב. אפילו תימא למאן אמר שהחיוב שלו חל משעה שקרה, מה שקרה, אבל כאן ששומר שמסר לשומר, ברגע שהוא מסר לשומר השני, הוא נהיה חייב. אם הוא לא יודע, הוא איני יודע עם פרטיך, הוא כבר חייב לשלם המון. לא מדין פיקדון. לא מדין שבועת הפיקדון. הוא חייב פשוט ממון, מכיוון שאתה שומר, קיבלת על עצמך להחזיר, אתה לא יודע אם אתה חייב להחזיר או לא חייב, אתה חייב ממון. אז לכן, זאת אומרת, יש כאן חיוב ממון, ואם היה יודע להישבע, היה נפטר. אבל אם הוא לא יודע להישבע, הוא חייב ממון. וכיוון שהוא חייב ממון, אדם סייע לא יפטור אותו. שוב פעם קצת צריך עיון. כי טוב, בסדר, זה נכון שהוא חייב ממון אפילו בלאו הכי. לא מצד שבועת הפיקדון, אלא פשוט, לא מצד מחויב שבועה שאני יכול לשבע, סתם ששומר חייב להחזיר ממון, אם הוא אומר, אני יודע. אבל אם הוא היה נשבע, הוא היה נפטר, אז הוא מביא אדם סייע, ואדם סייע פותר אותו. הרי אדם סייע הוא לא פחות משבועה. אז הוא יכול להביא, ויש לו אדם סייע כאן, אז שאדם סייע יפתור אותו. למה אנחנו אומרים בשומר שמסר לשומר שהוא חייב לשלם? טוב, הקצות מתכוון להגיד שכל הכלל הזה שאנחנו אומרים שאדם מסייע מחייב, לא נגיד אותו בפיקדון, כי בפיקדון זה לא רק אדם סייע לפתור משואה, זה אדם סייע לפתור איני יודע עם פרטיך, זה לא אמרינה. אמנם אם הוא ישבע היה נפטר, אבל כיוון שהחיוב הוא מצד נוסף, אדם סייע לא אמרינן שהוא פותר לגמרי. כך מסביר הקצות את הראש. אבל לפי דת הקצות, יוצא שכאן שני, שכאן אנחנו לא אומרים שעד המסייע פותר, אבל במקום אחר, במחויב שבועה שאינו יכול להישבע, באמת כן יפתור. נגיד במודה ממקצת, יגיד מקצת אני חייב ומקצת אני לא יודע, ויבוא עד ויגיד אתה כבר שילמת את הכל, אז עד המסייע באמת יפתור אותו. וזה אנחנו לומדים מקל וחומר. אם אדם סייע מחייב שבועה, ודאי שאדם סייע פותר משבועה. כלומר, רק בדין פיקדון אנחנו אומרים את הדבר הזה, אבל שאדם סייע לא יכול לפתור מפני שהוא כבר מחויב, מפני שזה, אני יודע אם פרטיך. אבל מודה ממקצת, אדם סייע באמת יפתור אותו. בפשטות השח לא סובר כך. יש מחלוקת אם אדם מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, אנחנו מגלגלים עליו מזה שבועות נוספות. זאת אומרת, יש לנו כלל שכל אדם שחייב שבועה מגלגלים עליו עוד שבועות. זאת אומרת, התובע יכול להגיד לו, אבל אתה חייב לי עוד ועוד ועוד, תשבע לי כבר על הכל. והוא חייב לשבע על כל התביעות של התובע. אבל אם הוא אומר על בשבועה הראשונה, על החיוב הראשון, הוא אומר אני יודע, הוא לא חייב להישבע, הוא צריך לשלם. הוא חייב להישבע, אבל הוא לא יודע להישבע, אז הוא צריך לשלם. האם יכול התובע לגלגל עליו, אתה חייב לי עכשיו שבועה, או שאתה לא יכול להישבע, זה בעיה שלך. אני רוצה שתישבע לי על עוד דברים. אומר הראש, הוא לא חייב להישבע על שאר דברים. למה? כי הוא חייב ממון, הוא לא חייב שבועה. והראש בתשובה אומר, זה גזירת הכתוב. כלומר, מחויב שבועה שאינו יכול להישבע משלם, זה גזירת הכתוב. כתוב שבועת השם תהיה בין שניהם ולא בין היורשים. כלומר, אין דין שבועה אצל היורשים שמחויבים, וכיוון שהם לא יכולים להישבע הם משלמים. הם בכלל לא מחויבים שבועה. והיורשים לא יודעים, אז היורשים חייבים ממון. זאת אומרת שמחויב שבועה שאינו יכול להישבע, שיטת הראש היא כזאת שבעצם מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, הוא בכלל לא היה מחויב שבועה. הוא מחויב ממון. ברגע שהוא לא יכול להישבע, הוא נהיה מחויב ממון. זה לא נגיד שהוא לא היה מחויב שבועה. אם עד אחד בא ואומר, אתה חייב מנה, והוא אומר, אינני יודע, אז הוא נהיה מחויב שבועה שאינו יכול להישבע, העד יכול לחייב אותו, להגיד לו, אתה חייב. ואז הוא חייב, העד לא יכול לחייב ממון. במחויב שבועה שאינו יכול להישבע, כאילו העת כשמעיד עליו הוא מחייב אותו ממון. אנחנו לא אומרים, הוא לא מחייב ממון. הוא מחייב שבועה, אבל שבועה לא... שבועה הוא לא יכול לשווה. אז מתהפך החיוב השבועה לחיוב ממון. ומדורייתא, כלומר, זה גזרת הכתוב, שמחויב שבועה שאינו יכול לשווה, הוא בעצם מחויב ממון. העת חייב אותו שבועה, אבל הוא התחייב ממון. העת יכול לחייב שבועה. אבל הוא לא יכול להישבע, אז הוא יתחייב ממון. ואז לפי זה אנחנו אומרים שבאמת בכל מקום שמחויב שבועה שאינו יכול להישבע, לפי דעת הראש, הוא פשוט מחויב ממון. לא מגלגלים עליו שבועה אחרת, מכיוון שהוא לא מחויב שבועה, אז לא... ולפי זה בכלל היינו צריכים לשאול, לפי שיטת הראש אנחנו הסברנו שבעצם חיוב שבועה זה לא חיוב בירור, חיוב שבועה זה מין חיוב תשלומי כזה, אז איך אפשר לגלגל מזה עוד חיובים נוספים? מילא חיוב שבועה, אם אנחנו אומרים שחיוב שבועה זה יוצר ספק בנאמנות של האיש הזה, הוא צריך להוכיח שהוא אומר שהוא אדם ישר על ידי השבועה שהוא ישבע, אז נוצרו לנו ספקות בנאמנות שלו, אנחנו רוצים שהוא יברר את בכלל על כל התביעות, מכיוון שהוא אדם שיש לנו ספק בנאמנות שלו. להישבע, אנחנו מקווים שהוא לא יישבע שהוא על השקר, אז השבועה תברר. אז מגלגלים שבועה על כל גלגול שבועה, הוא על כל התביעות שיש עליו. אבל אם אתה אומר שזה חיוב שנוצר כתוצאה מהתביעה החזקה, אז איך מגלגלים? הגלגול הוא רק אם הוא נשבע. אני אומר, אתה כבר נשבע, תוסיף בשבועה את כל הדברים האלה. אבל אם הוא לא נשבע, אז אין מה להמשיך את זה הלאה. ולפי דעת ההסברה השנייה, אנחנו יכולים להגיד שאפשר לגלגל שבועה גם אם הוא חויב שבועה שלא יכול להישבע. מכיוון שנוצר ספק בנאמנות שלו, תשווה על כל הדברים. אתה לא יכול להישווה, זה לא פותר אותך מהבירור, ואתה חייב לברר את הכל. מחלוקת ראשונים, אם באמת מחויב שבועה שלא יכול להישווה, מגלגלים עליו שבועה על כל הדברים, או לא מגלגלים. הראש אומר שלא מגלגלים, מהטעם שאמרנו. שני הצדדים ביחד הסברנו את הדבר הזה. מהטעם שכשלא... רק בשבועה אפשר להוסיף עוד את התוספות הללו, אבל הוא לא נשבע. וגם הוא לא מחויב שבועה, כלומר, הוא מחייבים אותו שבועה, אבל הוא מתחייב ממון. וכיוון שהוא מחייב ממון, אז אי אפשר לגלגל מחיוב ממון חיובים נוספים. אז ממילא גם מתבאר התשובה של הראש כאן, שבשומר שמסר לנו שומר, הוא מחויב ממון, ולכן עד אחד לא יכול לסייע לו.